יהיה רצון שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת מרים בת שמואל ושרה. ועד שהתחילו את השיעור, היום הייתי סנדק של אחד מהשיעור פה. אז כתוב שיש שמחה לאחד מהחבורה, תשמח כל החבורה כולה. לברך אתכם כולכם, שיהיה לכם בריאות ונחת, שידוך מי שצריך, שידוך לילדים מי שצריך. וכמובן, שתזכו לעזר הכל שקיימה, אתם או בניכם, בנותיכם, בכל אשר לכם. שוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, יישר הכוח לכל המשתדלים והתורחים, שהשיעור הזה יגיע לכל אחד ואחד, מי שרוצה לשמוע, גם לכם, הקהל בבית, שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרם של כל המשתדלים. אנחנו השבת בעזר השם יתברך נקראת פרשת שמיני. מה זה שמיני? שמיני זה היום השמיני של חנוכת המשכן. איך היה היום, איך התהליך הזה קרה? שבעה ימים המשכן מרכיבים אותו, ומי שעובד בו זה משה רבנו. הוא עובד במשכן. בימים האלה משה רבנו, הגמרא אומרת, עובד בבגדי לבן. יש סיפור בגמרא על אחד שהיה ראש גלותה, קראו לו מר עוקבה. הגמרא אומרת, הוא פעם הגיע למקום שקוראים לו גנזק. שם מקום, כנראה איזו עיר בבבל, ושם שאלו אותו כמה שאלות. שלוש שאלות שאלו אותו, ושלושתם הוא לא ידע. אומרת הגמרא, ראש גלותה, אתה ושאל במדרשה, בא לשאול בבית המדרש, שאלו אותו, במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? הוא לא ידע. אמרו לו בבית המדרש, בחלוק לבן. ורב קהל המתנה, בחלוק לבן שאין לו אמרה. מה פירוש אין לו אמרה? יש בגדים שאנחנו תופרים אותם חלק חלק, כן? נגיד חולצה, תופרים שרבול ועוד שרבול ואת הגב ושתי חלקים של החזית, אחר כך מחברים את כולם בחוט ומחט והרי לך חולצה, או יש גם לפעמים כיסים, כן? אז בכל מקום שיש תפירה כזאת יש כפל. בכפל הזה אפשר להחביא כסף, להחביא איזה חוט זהב, להחביא במקדש היה, במשכן היה הרבה זהב, היה חוטי זהב הרבה. אם יש אמרה, יש כפל, אתה יכול להחביא שם. כדי שלא יחשדו בו, והייתם נקיים מהשם מישראל, לקחו חוט אחד, והרגו איתו את כל החלוק. זה אומנות. בכל מקרה, משה רבנו שבעת ימי מילואים עובד בחלוק לבן. ביום השמיני, כתוב הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו יעבוד אהרון, כן? והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו וקני ישראל, אומר, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה לכם כבוד השם. ביום הזה, זו פעם הראשונה שאהרון בעצמו עובד, זה היה הראשון ראש חודש ניסן, וביום הזה כתוב, באמת הם עובדים, מתפללים, נכנסים פנימה לקודש הקודשים, לקודש, מברכים את העם, והנה, ויראה כבוד השם אל כל העם, וירא העם ויראונו, ויפלו על פניהם. עם ישראל רואה, שמח, שמחה גדולה, שמחה עצומה, סוף סוף, שורה שכינה בעם ישראל, איזה נפלא. כל כך הרבה הם תורכים, הם מראש חודש, ממוצאי כיפור, הם אוספים כסף וזהב, והם אחר כך עובדים, כל חכמי לב, עושים את העבודה שלהם ומשלימים את העבודה שהיא עבודה מדהימה ביופיה. ממש עבודה לכבוד ולתפארת. והנה מגיע הזמן, משה רבנו שבעה ימים, שבעת ימי מילואים, הוא מזה על אהרון משמן המשחה ומקריבים קורבנות, אבל הם לא רואים את השרת השכינה. רק ביום השמיני, שהארון עובד ויראה כבוד השם על כל העם. בפשטות, שבעת ימים זה היה כמו תרגול כזה. באמת באותם שבעת ימים, אהרון כמעט לא עשה כלום. משה היה עושה את כל העבודה. מה שאהרון עשה זה דבר אחד, הוא רק... הוא ובניו סמכו את ידיהם על ראש הקורבנות. אבל השחיטה והזה וכל העבודה כולה עשה אותה משה. הוא עושה והם רק אוכלים את אל המילואים. ולא יוצאים מפתח אוהל מועד שבעה ימים. זה השבעה ימים. הם כמעט כלום לא עושים. כל העבודה עושה משה רבנו, וכמו שאמרנו, בחלוק לבן. בפשטות, הימים האלה הם ימים שאין בהם מעלה מיוחדת. אבל מי שמתבונן, משמע, הזוהר, וגם במדרש, אומר דבר מעניין. אומר, מה זה כי היום השם נראה עליכם? ומה היה עד היום? עד אותו יום הם לא זכו לראות, אבל הייתה השראת שכינה מאוד עליונה. כך אומר השל"ה הקדוש, כתוב בתורת כהנים, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת, אשר אל אהרון ולא ימות. בפרשת אחרונות כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אומר לו, לך תגיד לאהרון, אל תיכנס כל פעם לקודש הקודשים. מבית לפרוכת, מפנים לפרוכת, איפה שהכפורת, איפה שהכרובים. סכנה, שלא יהיה כמו שקרה לבני אהרון. אלא רק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, וזה ביום הכיפורים, עם הכתובת, כמו שכולנו מכירים, מפות החרמות. אומר המלחמים בתורת כהנים, זה נאמר רק על אהרון. על אהרון נאמר, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אבל משה, משה רבנו היה יכול להיכנס לקודש הקודשים כל פעם שהוא חפץ. ולכן הוא אומר, לבש משה רבנו כתונת לבנה, חלוק לבן. למה זה דומה? למה שהיה לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. זאת אומרת, משה בשבעת ימי המילואים היה כמו כהן גדול ביום הכיפורים. זה המדרגה שלו. ואקרא לכם את לשונו של השל"ה. אומר השל"ה, והעניין כי משה רבנו עליו השלום לא היה זר. כי החומר שלו זך קדוש וטהור, ופניו הם כמו קוטנות אור, שכשאדם הראשון חטא, התחלפו לו קוטנות האור, עם א', בקוטנות אור. נכון? שבהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם בצלמו, ועל הקדוש ברוך הוא כתוב, אותה אור כסלמה. הקדוש ברוך הוא, הוא לבושו אור. אז גם אדם הראשון שנברא בצלמו קדמותו, גם הוא היה כולו אור. וכשחטא אדם הראשון, התחלפו לו קוטנות האור בקוטנות אור, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. אבל משה רבנו שלא חטא, משה רבנו קרא לו פניו, כולו היה אור. חכמים אמרו, מה זה קרא לו פניו? פני משה כפני חמה. אור גדול. לכן משה רבנו לא היה צריך את כל התיקון הזה. והרי חכמינו אמרו שכל התיקון של הבגדים שאנחנו לומדים אותו, זה הכל תיקון שבא לתקן את חטא אדם הראשון. ולא עוד, אנחנו כולנו מכירים מהתפילה שקוראים את זה בתפילה של יום הכיפורים, מה שכתוב בגמרא בסבכים. אמר רבי ענני בר ששון, למה נשמחה פרשת קורבנות לפרפות בגדי כהונה, אצלנו פה בפרשה, לומר לך, מה קורבנות מחפרים? אף בגדי כהונה מחפרים. כתונת מחפרת על שפיכות דמים, וכך יש פסוק פה, מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, כן? מצנפת מחפרת על גסי הרוח, אבנת מחפר על עירוב הלב, חושן מחפר על הדינים, אם השופטים לא שופטו כמו שצריך, כן? אפוד מחפר על עבודה זרה, מעיל מחפר על לשון הרע, ציץ מחפר על עזות פנים. והגמרא הובאה לכל אחד מהדברים האלה פסוקים. אז אם כן, כל בגדי הכהן, למה נועדו? נועדו לכפרה, כמו את האדם הראשון. כמו האדם הראשון, שאחרי שחטא, הביאו לו בגדים לכפרה, ככה גם כן, אהרון הכהן. אהרון הכהן וכל אחד הכהנים, וכל עם ישראל שחטא בחטא העגל, כל אחד לפי מדרגתו, היו צריכים בגדים לכפרה. מתי הוא לא צריך את בגדי הכהונה? ביום הכיפורים. ביום שנמחלים כל הבנותיו, באותו יום, אהרון הכהן יכול להיכנס לקודש הקודשים ובגדי לבן. אומר השלו הקדוש, משה רבנו, שבזמן שהמזרח אותו בחטא הגיענו נמצא במרומים, לא דבק בו נאום או מנחת, ולכן הוא לא צריך את בגדי הכהונה. די לו ללבוש חלוק לבן, שזה מדרגת כהן גדול ביום הכיפורים. לפי זה יוצא ששבעת ימי המילואים זה לא מדרגה פחותה מהיום השמיני, אלא מדרגה הרבה יותר גבוהה, כן? ובלשון הזוהר, יתאר חסד אילאה באלמה. ויקרא לכם את הפסוק. רבי יצחק אמר, כתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתם כאור שבעת הימים. מן שבעת ימים? איזה שבעת ימים? אתה אומר, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתם כאור שבעת הימים. איזה שבעת הימים? רבי יצחק, הגמרא אומרת, אילין, אילון שבעת ימים בבראשית. אנחנו הרי יודעים שבתחילת שבעת ימי בראשית, אור החמה היה אור שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. יכול לראות גם מה שנמצא בתוך בית. ראייה רוחית מדהימה. אדם מסתכל על קנקן, יודע מה שבתוכו. חכמינו אמרו, למה הקדוש ברוך הוא צמצם את אור שבעת הימים? מכיוון שאנשים השתמשו בזה לשלילה. אדם מסתכל איפה חבר שלו החביא את הכסף, איפה החביא את הדולרים, איפה שם תכשיטים, בא בלילה לוקח וגונב אותו. אנשים לא נזהרו, לא בצניעות ולא בגזל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את האור של החמה. מתי הוא צמצם אותו? בשעה שהאדם חטא. אבל מי שלא חטא, או לעתיד לבוא שהעולם יתוקן, יחזור אור החמה כאור שבעת הימים. זה פירוש אחד. רבי יהודה אומר, אלו שבעת ימי מילואים. למה? בגין דבעלי זימנה, התבשם אלמה, והתהדר בשלמותה, ולא התפג עם סהרה, בגין חיביה בישה. אומר עזר, מה זה אור שבעת הימים? אור שבעת ימי מילואים. שבשבעת ימי מילואים היה כזה אור עליון. שלעתיד לבוא, יהיה כמו אותו אור של שבעת ימי מילואים. רואים מכאן ששבעת ימי מילואים זה היה אור עליון. אז למה רק ביום השמיני כתוב, כי היום השם נראה עליכם? כי באמת באותם שבעת ימים זה היה אור כזה עליון שרק משה השיג את מדרגתו. בני ישראל לא השיגו את מדרגתו. מבחינתם הם רואים, מרכיבים את המשכן, עושים עבודה, לא רואים השראת שכינה. למה? כי הם לא במדרגה. רק ביום השמיני, אחרי שמשה רבנו עושה עבודה כל כך גדולה, רק ביום השמיני זוכים בני ישראל לראות את השראת השכינה. כי באותו יום כבר לבשו בגדי כהונה, אהרון לבש בגדי כהונה, התכפר להם בבגד הזה כל אותם חטאים שהם עשו, ואז הם זכו גם הם לראות את מה שמשה רבנו זוכה לראות שבעת ימים. וזו מדרגה מאוד מיוחדת של שבעת הימים. כל ההקדמה הזאת, כדי להסביר, אנחנו רוצים ללמוד היום הלכות בגדים. אנחנו לפעמים אומרים, מה בגדים? זה אדם קרן, לא יש בגדים, שלום. מסתבר שלא? מסתבר שבגדים יש להם הרבה הלכות, לא יודע נספיק את כולם ללמוד היום, אבל כמה וכמה הלכות של בגדים ללמד היום, שנבין מה הערכם של בגדים. זאת אומרת, לא רק הבגדים מחפרים על הבגידה והלבוש, על הבושה, כן, והמנעלים, על המעילה, המעיל על המעילה, כל השמות האלה שמות של תיקונים, כן? אלא אנחנו רואים שגם בגדים של בן אדם יש בהם הרבה תיקון. וכמובן, נזכיר קודם כל את ההלכה שמופיעה בתורה. התורה אומרת, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת השם אלוהיך הכל עושה אלה. הגמרא במסכת נזיר מסבירה שמה שכתוב שאישה לא תלבש בגד גבר וגבר לא ילבש בגד של נשים זה תועבה. למה? כי יש כאלה אומרים כולם אותו דבר, מה זה משנה? זה לא נכון. לא נכון, יש תפקיד מיוחד לאיש, יש תפקיד מיוחד לאישה, כל אחד צריך להיות במקומו, כשמתחתנים, הם מקימים בית אחד בקדושה וטהרה. אבל כל הערבוביה שמערבבים בין גברים לנשים, ועושים אותם, מלבישים אותם אותו דבר, קוראים להם באותם שמות, מושיבים אותם ביחד, מטשטשים את הזהות שבין איש לבין אישה, זה יוצא אחר כך בלבולים, שהשם ירחם עלינו. כן? באה התורה ואומרת, הגבר צריך להיות גבר, והאישה צריכה להיות נשית, וכל אחד צריך להיות במדרגתו, ואז העולם נבנה כמו שצריך. שמבלבלים, תועבת השם אלוהיך הכל עושה אלה. זה פשוט יוצר בלגן ותועבה, והשם ירחם, ולא צריך לחזור לסיפורים מה קורה כשיש ערבוביה. חכמים אמרו, חלק מהדברים שגבר לא צריך לעשות, זה גם לא להתנהג כמו אישה, ואישה לא צריכה להתנהג כמו גבר. למשל, כתוב בהלכה, שאישה לא תלבש, לא תלך עם נשק. למה? זה כלי גבר על אישה. איש דרכו להילחם, אישה דרכה להילחם. יש נשים תצפתניות, לוחמות, גם היום, לוחמות. כשיש מלחמה, אומרים, תשארו מאחורה. כשיש מלחמה, עושים כאילו. למה? כי זה לא מתאים. לא מתאים. וכן, גבר לא צריך להתייפות כמו אישה, עושים בוסם כמו אישה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, לא רק לבוש מדובר פה. חכמים אמרו גם התנהגות. יש שאלה האם מותר לגבר לצבוע שיער כמו אישה. אז בהלכה כתוב לא, אסור. אסור לאדם, אתה כל אחד לפי דרכו. אלא אם כן, כתוב, יש, זה גורם לאדם עוגמת נפש וצער וכו', זה אסור. כן? אז יש הלכות, הלכות שאומרות, יש אפילו שאלה האם מותר לאדם להסתכל במראה. זו שאלה אם מותר להסתכל במראה. יש כאלה שאומרים שאסור. ובאמת, פעם שאלנו את הרב אומר, שאדם לראות שהוא נקי ומסודר זה בסדר. אבל התחיל להסתרק ולהתייפות ולשים צבעים ולשים פסים וכולי לא. וכן להפך. כתוב למשל, שאישה לא תעשה קרחת כמו גבר. גברים לפעמים נוהגים לגלח את ראשם. אז תגיד מה, אם נעשה קרחת לא צריכה כיסוי ראש, הכל בסדר, מסודרת. לא צריכה פאה, לא צריכה כיסוי ראש, לא צריכה מטפחת. הכל בסדר, אבל לא, כתוב שזה נאמר זה לא יהיה כלי גבר על אישה. תגיד מה כלי גבר? ככה גברים הולכים? אתה תלכי ככה. אישה צריכה להיות כמו אישה, ואיש כמו צריך להיות כמו איש, התורה אומרת אל תערבב. כי תועבת השם אלוהיך הכל עושה אלה. זה ביטוי חריף, הביטוי הזה, כן? אני זוכר שפעם שאלו את הרב עליו השלום, לגבי פורים, האם מותר או אסור? אז הוא אמר להם, יש, ברמה יש כתוב שהם מקלים. אבל הוא אומר, אנחנו לא נוהגים להקל בזה. לא נוהגים להקל בזה. לקרוא לכם את לשון השולחן ערוך, הוא אומר השולחן ערוך, לא תעדי אישה, עדי האיש. לא תלבש בגד של איש, טבעת של איש, שעון של איש. כן? כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בזה מבושי האיש, לפי מנהג המקום ההוא. או כמו שאמרתי לכם קודם, שתגלח ראשה כאיש. ולהפך, ולא יעדי איש, עדי אישה, בגד של אישה. כגון שילבש בגדי צבעונים ושרשראות זהב, במקום שהם לובשים אותם הכלים והם מסוימים אותם אלה אנשים. זאת אומרת, מקום שגברים כן הולכים ככה, זה מותר. נגיד, גברים הולכים בשעון זהב, הוא הולך בשעון זהב, אין לזה איסור. אבל מקום שגברים לא הולכים והוא הולך, אז זה דבר שאסור. ואפילו באחד מן הבגדים אסור. אף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אישה. כך הגמרא אומרת, וזה הלכה, הלכה למעשה. אז זה הלכה אחת שלמדנו אותה, כן? וכבר הזכרנו מקודם גם דין של בוסם. לאישה זה מתאים, זה מכובד, זה דרכה, לגבר זה לא מכובד, לא דרכו, ולכן זה חלק מי לא יהיה כלי גבר על אישה וכן על זה הדרך. אבל דיאדורנט כתוב שמותר. יש שאלה ששאלו פעם, האם אדם יוצא בגשם והמטריה שכח אותה בבית או נאבדה לו, שכח אותה באיזה מקום, האם תלכת עם המטריה של אשתו? האם זה בגדר לא יהיה כלי גבר על אישה? או רק זה, יש תשובות, בפוסקים אמרו, לא, אין בזה איסור, כל האיסור הוא דווקא בלבוש. אבל אם אדם, מותר לאדם לנהוג במכונית ספורט אדומה, אז זה לא יהיה כלי אישה על גבר, אז זה מותר. אתה יכול להגיד, כן ראוי, לא ראוי, מותר, אבל זה לא, לא זה, מדובר על לבוש. על לבוש זה אסור, כן. יש עוד הלכות שקשורות ללבוש, שגם כן התורה אומרת אותם, וחכמים הזהירו בהם. כתוב בספר שאנחנו קוראים בו, ספר ויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. ובחוקותיהם, לא תלכו. אז הגמרא אומרת, כן? כשהתורה אמרה, כמעשה ארץ מצרים שישבתם בלא תעשו, אל תעשו כמו מעשה המצרים ולא כמעשה הכנענים, מה הכוונה? אם מדובר על הראיות, כתוב מפורש שעשו. אם על עבודה זרה, כתוב הלכה מפורשת שעשו. אם מדובר על שפיכות דמים, כתוב מפורש שעשו. על איזה דבר התורה ציוותה ואמרה, כמעשה ארץ מצרים או כמעשה ארץ כנען ובחוקותיהם, על מה נאמר? דברים אחרים. על מה הוא אמר? כן? אמרת אמרה, אסור ללכת בחוקות העובדה כוכבים. ואין צריך לומר שלא לקסום ולנחש ולאונן שכל אלו מפורשים בתורה? כן? אלא אפילו מנהג שנהגו, אסור ללך בו. שנאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. וכך כותב הרמב״ם, אין הולכים בחוקות העובדה כוכבים. ולא מתדמים להם, לא במלבוש, ולא בשיער, וכיוצא בהם, אלא יהיה הישראל מובדל מהם. מובדל מהם. הוא לבוש תחת, לבש את האחרת. כן? וידוע, במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו, ולא ילבוש מלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדים, ויניח השיער באמצע. אנחנו מכירים את זה, נכון? כמו שהם עושים. וזה שנקרא בלורית, ולא יגלח השיער מכנגד פניו, מאוזן לאוזן ויניח הפרע. בקיצור, להסתפר כמו שמסתפרים הגויים, אומר לך השולחן ערוך והרמב״ם, איסור ובחוקותיהם לא תלכו. אז מה ההגדרה? אומר הרמ"א, וכל זה לא אסור אלה בדברים שנהגו בו עובדי כוכבים משום פריצות, כגון בגד אדום, או שנהגו בו למנהג וחוק ואין טעם בדבר. אבל דבר שיש בו היגיון, למשל, נהגו אצל בעולם שהחיות לובשות חלוק לבן. וזה היגיון, זה שומר על ניקיון, אם יש לכלוך מה אתה רואה אותו, כן? או חיילים יש להם מדים בצבע ירוק שזה, אז יש בו טעם והיגיון. כל דבר שיש בו טעם והיגיון, אין בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו. על מה לא אמר בחוקותיהם לא תלכו? דבר שהוא אין בו טעם והיגיון. סתם, הם מסתפרים באופן כזה מוזר. אתה הולך כמותם? אתה צריך לדעת, אתה לא הם. אתה לא הם. וכל כך הדבר הזה חשוב, כן, שיש פסוקים שאומרים, למה נאמר שלושה מינים של עולה, כן, מהבקר, מהצון והעוף בפרשת ויקרא. אומר חבר במדרש, במדבר רבה, כנגד שלוש מידות טובות שהיו בידם של ישראל במצרים ובזכותם נגאלו, שלא שינו שמם ולא שינו לשונם וגדרו עצמם מן הערבה. ובפסיק תזות הכתוב, והיו שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שהיו מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצרים. ובילקוט אין עם לבדד ישכון, ובגויים להתחשב שיהיו שונים מהם עם בלבושיהם. וזה נעשה פסוק מפורש בספר צפניה, אחד מתרעשר כתוב, והיה ביום זבח השם, ופקדתי על השרים ועל בני המלך ועל כל הלובשים מלבוש נוחי. כי מה זה המלבוש הנוחי? המלבוש הנוחי אומר לך, למי אתה שייך? למי אתה שייך? אני פעם הייתי באיזה בית ספר בארצות הברית. שם משקיעים הרבה בחינוך, כל חודש עד ההורים משלמים שם שכר לימוד, אלפי דולרים. ממש משקיעים שם הרבה הרבה הרבה. באתי שם לבית ספר, אמרו לו, בוא תן שיעור, נתתי להם שיעור. יצאתי משם, שאלתי את המנהל, תגיד לי, שאלה אחת ישאל אותך. אם ישאלו את התלמידים שלך, מה הם? האם הם אמריקאים או הם יהודים? מה הם יגידו? אמר לי, יגידו האמריקאים. אמרת לו, זו השאלה הרפנה ששואלים את הבן אדם שהוא מגיע לשמיים. מי אתה? מי אתה? ואיך אדם קובע מי הוא? הלבוש. אתה הולך כמו המצרי? אז אתה מצרי. שואב אותך מיד, אני מצרי. אתה הולך כמו ישראל, אתה ישראלי. גם אם אדם עובד עבודה זרה, כמו שישראל עבדו עבודה זרה במצרים. אבל והיא שם לגוי גדול, הם היו ניכרים. המצרים לבוש אחד, הם לבוש אחר. הלבוש הזה הוא יוצר את הזהות. אני ישראלי, אני יהודי, אני בן אברהם, יצחק ויעקב. בזכות זה נגאלו, שלא שינו את שמם, לא את לשונם, לא את מלבושותיהם. אמרו, אנחנו שונים, אנחנו לא אתם. אבל ברגע שאדם אומר, אני כמוך, והתערבו בגויים, והלמדו ממעשיהם. אז יש לך בסוף 70% התבוללות. אבל אם אתה אומר, אני לא משנה, אני אין עם לבדד ישכון, לא רבש מלבוש מלכי, מוכרי, אז הוא נגאל. והדבר הזה הוא כל כך משמעותי וכל כך חשוב, כי הוא נראה דבר, מה זה חולצה כזאת? מה ההבדל? זה ההבדל. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אתה לא כמוהם. אז תצא. כשאתה מגיע לארץ כנען, אל תתלבש כמו כנענים. תתלבש כמותם, תהיה כמותם. תלמד ממעשיהם, השם ירחם לאיפה תגיע. כל הקלקולים שלהם. לכן לא אוכלים מפיתם, ולא שותים את החלב שלהם, ולא את היין שלהם, ולא את הבישול שלהם, ובחתונה שלו אפילו קוסמר אתה לא יכול לשתות. הוא אמר, אני לבד, הוא לבד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לפעמים אנשים נוסעים לחוץ לארץ, מביאים בגדים כמו של... למה? במיוחד אם אלה בגדים שיש בהם חוסר צניעות, אדם יכול ללבוש בגד כזה וכל יום לעבור על איסור דאורייתא ובחוקותיהם לא תלכו. אדם מסתפר כמותם, יכול לעבור כל יום על איסור דאורייתא, כל רגע. בשביל מה לך? בשביל מה לך? בשביל מה? אז זה הלכה שקשורה ללבוש והיא מאוד חשובה. במיוחד דברים שיש בהם סימנים של עבודה זרה, זה בכלל. והרב עליו השלום, אני זוכר פעם הגיע אליו איזה מישהו רב, על העניבה שלו היה צורה של צלב. הוא בא לדבר עם הרב, אומר לו, הרב, קודם כל תוריד את העניבה. אי אפשר ככה. אני מדבר איתך, יש לך צלב על העניבה. עכשיו, זה לא צלב במקרה. הם בכוונה לא שמים צלב. מי שמסתכל על הדגלים של אומות העולם, כמעט חצי מהם עם צלבים. סתם עם צלבים. במקרה ככה יצא לו הגרפיקאי? ממש לא במקרה. הם שמים את זה בראש כל חוצות. אנחנו נשים את זה גם כן? הרב היה מקפיד אפילו על שברולט שישימו פלסטר על איפשהו, הסמל של הצלב שלהם. שום דבר. ובחוקותיהם אתה לכו. זה הלכה, זה לא תגידו זה דרשה או משהו, כן? יש בזה הרבה הלכות, למשל, אתן לכם דוגמה, יש לפעמים אנשים שיש ציורים של דרקונים, לא דרקונים, זה סתם ציור, זה ייצור שלא היה אף פעם בעולם, אבל לא נכון, כתוב בהלכה שהדרקונים זה סימן של עבודה זרה. אז בוא הולך, נוסע לסין, רואה שם איזה כלי יפה, מביא אותו. מה אתה מביא אותו? ובחוקותיהם לא תלכו, במיוחד כזה שיש עליו ציור של דרקון, או של צלב, או שכל אחד מהסימנים שלהם, אפילו סימנים של מוסלמים. אפילו סימנים של מוסלמים. אני ראיתי, מישהו הראה לי השבוע, כלי, שמצאו אותו בחפירות ארכיאולוגיות, שעשו אותו הרומאים, ויש עליו ציור של בעלי חיים, והוא רואה על כל אף שיש איזה פנים של בעלי חיים, איקס כזה. לא הבינו למה יש איקס עם אף שיש הפנים של בעלי חיים. מי קלקל, מי הלך לכלי כזה יפה, מי הלך לקלקל אותו לעשות איקסים על הפנים? לא ידע, הלך לאיזה רב, אמר לו, בטח, זה כל כך הידרו ביהודים בתקופה של, של בר כוכבה, שאפילו פנים של בעלי חיים, שאין בזה איסור, יש איסור של בפנים מיוחדות, בשמש, בירח, בכוכבים, בפני ארבעה של המרכבה, אבל לא כל, אבל הם ידרו, לא רוצים. לא רוצים פנים של בעלי חיים. כל כך ידרו, שכל המטבעות של פעם לא היו בהם פנים בכלל. לא היה פנים בכלל. נזהרו. נחזור לנו עכשיו, זה בחוקותיהם לא תלכו. הזכרנו את ההלכות האלה, יש גם הלכות אחרות. יש הלכה שקשורה להלכות... הנה, הזכירו לי קטע הלכה, שהרב זכרונו לברכה, היה אומר על הקלפים שמשחקים בהם, כן? שיש שם צורות, גם כן, צורות של עבודה זרה. היה אומר, תסלקו אותם מן הבית. אלא את... הרחק מן הכיור ומן הדומה לו. יש כאלה פעמים על שחמט עם צלב. מה, אתה צריך שהבית שלך יהיה צלב? תקנה שחמט בלי צלבים. אתה חייב שיהיה לך איתה? ואם יש אתה רוצה, אז תשבור אותו. היה מפורסם וידוע שפעם הרב עליו השלום היה בצרפת וקיבל מדליה של זהב מנשיא צרפת. ממש זהב. הרב הגיע הביתה, לקח פטיש, דפק על... אמרו לו, כבוד הרב, זה מדליה יוקרתית, שווה הון וזה. מעניין, בשולחן ערוך כתוב שאסור שיהיה צלב. מחק אותו. מחק אותו. אמר, מה דליה לא מדליה וזה? הלכה, שולחן ערוך לא שולחן ערוך, זה מה שחשוב, לא מדליה לא מדליה. שולחן ערוך. אני חושב שהמטבע הזאת שווה פי כמה וכמה. זה אחרי שהרב, זה, אתה יכול להביא אותה להעביר עליה הלכות. הנה, תראו את המטבע המזהם, אתם רואים הרב תשתש, הנה כאן לימודו הלכה. ובחוקותיהם לא תלכו. אל תתאם כמותם. אל תשמע את השירים שלהם, אל תלבש את הבגדים שלהם, אל תסתפט את הספורת שלהם, לא את הנעליים שלהם. אין, כן, זה דבר הגיוני. אבל דבר שאין בו הגיון, רק בגלל השיגעון שלהם, אתה צריך לרוץ אחרי כל אופנה שלהם. על זה נאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. יש... מצד שני גם מצוות חיוביות, אמרנו קודם מה אסור. אבל יש חשיבות שאדם ילך עם בגדים מכובדים. ויש בנושא הזה גם בימי חול וגם בימי שבת, כמה אדם צריך להקפיד בלבוש שלו, שהלבוש שלו יהיה כמו שצריך. הגמרא אומרת, למשל על, על מנעלים, כתוב, לעולם ימכור אדם אפילו קירות ביתו, ויקח מנעלים לרגליו. אל תלך יחף. בדרך כלל היחפים, אנחנו יודעים, אלה כל האלה ש... ילדי הפרחים שהיו פעם, הלכו, זה היה סימן עיקר שלהם, יחפים וסמים. אומרת התורה, אל תלך יחף. למה? יש לי סיבות, ארורה האדמה. אז אדם צריך לנתק את עצמו מהאדמה. אל תלך יחף, גם בבית אל תלך יחף. כן? ומה ילך, איך ילך אדם? להיות, כתוב, אדם צריך ללכת עם בגדים נקיים. אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם, שיצא במנהלים המתולעים לשוק. תלך עם בגדים נקיים, מסודרים. כן? ועוד אמר רבי יוחנן, איזה תלמיד חכם? המדקדק חלופו, חלוקו להופך כדרכו. אל תלך עם בגד הפוך. תלך עם בגד ישר, מסודר, מכובד, לא בגדים מתולעים. תלך עם בגדים יפים. אלא מה? שיהיו פשוטים. אל תלך עם בגדים מפוארים. מיוחד התירו למשנה המלך, כמו מרדכי, יצא בלבוש מלכות, תכלת ואחור ועטר, כתוב מפורש, אלה המקורבים למלכות, שהם הולכים שם, כמו שהיו תמיד, יהודים שהיו בחצרות המלך דואגים לשלום אחרים היהודים, אין לך ברירה, אתה... כתוב שהתירו להם להתלבש כמותם, להסתפר כמותם, להתנהל כמותם, כי אחרת לא, לא התייחסו לדברים שלהם. אבל רק הוא, מרדכי, לבוש, מתחות, חלת וחור, עטרת זהב, דולב, תכריך, בוץ והרגמה וכו'. זה רק לא, אבל לשאר אדם, אל תלך במבושיהם, אל תטעם את מטעמותיו. הגמרא אומרת על רבי יוחנן, אותו אחד שהזכרנו, שרבי יוחנן קרא למנה מכבדותה. היה קורא לבגדים שלו מכבדיו. כי אדם צריך שהבגדים שלו יכבדו אותו. אבל איזה בגדים? כך כותב רבי חיים ויטל, שהיה האריזל לבוש בבגדים פשוטים ביותר. אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה. והיה מפיק כל רצונה אף אם לא הייתה ידו משגת. אדם, כלפי עצמו, ילך עם בגדים פשוטים. אבל כלפי אשתו יגיד, טוב, תלכי גם את עם בגדים פשוטים? לא. היא, זה אפילו חתום היה בכתובה, שהוא יכול לתת לבגדים לפי כבודה ולפי מעלתה. כן? עוד אומרת הגמרא, אנא רבי יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי את אמרי חלוקי. פירוש, אף פעם לא לבשתי את הבגד הפוך, גם כשאני בבית, לבד, מחליף בגד, אף אחד לא רואה אותי, לא לבשתי את הבגד הפוך. למה לא לבשתי את הבגד הפוך? כי מה אדם, אתה נמצא לבד? אם יסתר איש המסתרים ואנוכי לא יראינו? אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, תכבד אותו. גם כשאתה נמצא לבד, שב בכבוד. אתה מתפלל לבד, אל תלבש פיג'מה. תלבש בגד מכובד. אתה מברך ברכת המזון לבד, אל תברך עם גופייה. אתה לומד לבד, אל תלבש בגד הפוך. אמר רב יוסי, מעולם לא ראו קורות ביתי את אמרי חלוקי. כל כך הוא נזהר בלבוש, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור על אותה אישה קמחית, שהגמרא אומרת שהיו לה 8 בנים כהנים גדולים. שאלו אותה, איך יכול להיות? מה עשית וזכית? כולם מכירים את התשובה. שהיא אמרה, מעולם לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. אז יש הרבה סיפורים על אנשים מהדור הקודם, שהיו מתקלחות עם אוהל כזה שהקורות לא הראו את השערות ראשם. כל כך היו נזהרות בצניעות. כל כך היו נזהרות בצניעות. זה כמובן הידור, אבל הידור שהטעם שלו כתוב. אז זה הלכה שאומרת שאדם צריך ללבוש בגדים מכובדים ולא עוד. כתוב, אדם צריך ללבוש בגדים. יש בגמרא אומרת שאדם לובש, ילבש ימין תחילה. למה ימין תחילה? תגיד, מה זה משנה? בסוף אני לבוש. לא. לבגדים יש ערך. אמרנו, הבגדים הם מחפרים על הבן אדם. עוד מחטא אדם הראשון. אז תדע, אדם נברא בצלם אלוקים, יש ערך ליד ימין שלך. ימין השם עושה חיל. כי היא מקבילה לספירות עליונות שהן קודם. יש חסד, גבורה, תפארת וכולי, אתה, הגוף שלך, הגוף שלך, הוא כן דוגמה של מעלה. אז תכבד את הגוף שלך, שיהיה רחוץ, שיהיה נקי, שיהיה מכובד, ותכבד את יד ימין יותר מיד שמאל. תגיד, מה זה משנה? תדע שאתה נברא בצלם אלוקים. תדע, זה חשוב. גם חברך נברא בצלם אלוקים, זה גם חשוב. והלבוש חשוב שיהיה ימין לפני שמאל. רק ברגליים, אומרת הגמרא, בנעליים כשיש שרוכים, קושרים שמאל לפני ימין. למה? כי תפילין קושרים בשמאל ולא ביד ימין. אז הגמרא אומרת, איך לובשים נעליים, זה כבר בתחילות מורכב קצת, נעלים את ימין, אחר כך את שמאל, קושרים את שמאל, אחר כך את ימין. אבל חולצה, ימין ימין. נכנסיים, ימין ימין ימין. קודם ימין, אחר כך שמאל. כן? ובהתחלה כיפה. למה כיפה? הגמרא אומרת שפעם אחת ראו חוזים בכוכבים איזה אישה אחת. אמרו לה, הבן שלך זה יהיה שודד. אמרה, לא, 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 תתאים. אני הקפיד לשים עליו כיפה מיום שנולד. ואז, למה? ככה זכתה שהיה עליו יראת שמיים. אז לכן כתוב אדם, קודם כל לשים את הכיפה. יש מחלוקת, קודם חולצה או קודם מכנסיים. האם קודם, בגדי כהונה כתוב שקודם הכהנים לבשו קודם כל מכנסיים. למה? מטעמי צניעות. ואחר כך חולצה, אחר כך ימין, אחר כך שמאל. וכן אפילו בנעליים, אדם ישים לב לבגדים שלו כמה שהם חשובים. וכתוב, בן ישחי כותב שגם כשאדם פוצץ את בגדיו, יקפיד לפשוט אותם באותה צורה. מה זה? שמאליים אותו דבר. גם שמאליים אותו דבר. ככה, הזמן מתקצר, אז נביא עוד כמה הלכות. כתוב שאדם כשמתלבש, נקרא לכם את השולחן ערוך, כשאדם מתלבש, כתוב שאדם צריך ללבוש בגדיו בצניעות, כן? שנאמר, והצנע הלכת עם השם אלוקיך. וגם כשאדם נמצא בחדר לבד, הוא צריך ללבוש בצניעות. וכך כתוב, לא ישב, לא ילבוש חלוקו מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו ועודם שוכב, ונמצא כשיקום כשהוא מכוסה. ואל יאמר, הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל ארץ כבודו, זה שולחן ערוך. זה הכוונה לבגדים, לבגדים שאתה לובש בגדים תחתונים. אבל אם אדם יושן, וזה בזמנם כשהוא ישנים בלי בגדים, אז לא יקום אדם כשהוא בלי בגדים, ויתלבש כשהוא עומד כשהוא בלי בגדים בלבד לגמרי. כשאדם באופן כזה, הוא תתלבש מתחת לשמיכה, ואת החולצה, את המכנסיים, תלבש כשאתה מחוץ לשמיכה. אבל אם אדם ישן עם בגדים, כמו שמקובל היום, כן? אז הוא לא חייב להתלבש מתחת לשמיכה. כל מה שכתוב להתלבש תחת לשמיכה, זה כשמדובר על הבגדים התחתונים, אבל לא הבגדים העליונים. שוב, מאיפה זה מגיע? מאותה הלכה שאומרת, אל תגיד לי בחדרי חדרים מי רואני. דע לך שמלוא כל הארץ כבודו. הנה למדנו שוב הלכות שקשורות ללבוש. כי ההלכות האלה, זה כמו הכהנים הגדולים, הרי אנחנו עושים, כמו שאנחנו הרבה הלכות עושים כמו כהנים. אנחנו עושים נטילת ידיים, כמו הכהנים שהיו אוכלים תרומה. נכון? אנחנו עושים חלות ומכסים אותם, כמו שהיה 12 חלות בבית המקדש. מדליקים נרות, כמו שהיה בית המקדש. נכון? השלוחן, כמו מזבח, כמו בית המקדש. אנחנו עושים הרבה הלכות שאנחנו רוצים לדעת, אין כהנים, אנחנו עושים משהו כמו הכהנים, וזה אדם זוכה לכפרה של היכולת של הבגדים. הזכרנו קודם את הלכות כיפה, אז כתוב שמי שרוצה, הזכרנו קודם מה שכתוב על רבי נחמן, שאמרו לאמו של רבי נחמן שהוא עלול להיות גנב, אז אמרו לו מחשות את ראשו. אז כתוב, לא הולך אדם 400 בלי כיסוי ראש. אבל אם אדם קם מהמיטה, לא מוצא את הכיפה שלו. יש לו בארון כיפה אחרת, מה יעשה? חכה שמישהו אחר יביא לו? במקרה כזה הוא יכול לשים יד על ראשו, וללכת 400 להביא את הכיפה ממקום אחר. אבל אם הוא רוצה לברך, היד לא מספיקה. במקרה כזה צריך לשים מטלית או לכסה את ראשו עם השרוול שלו. לברכה צריך משהו אחר. בשביל ללכת 400 יכול לשים את ידו על ראשו וזה מספיק בסדר. מה הגודל של כיפה? אז כתוב, הרב כותב שיראה מכל כיוון. שלא מצד אחד רואים, מצד אחד לא רואים. זה לא מספיק. שמכל כיוון שתראה אותו, תראה שהוא מכוסה. כן. יש סיפור בגמרא על חכם אחד שראה אישה הולכת עם בגד של שחץ וגאווה. מה זה בגד שחץ וגאווה? יש פסוק שאומר, ויאמר השם בישעיהו בזמן החורבן, ויען כי גבעו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף, תלכנה וברגליהם תאחסנה. כל מיני התנהגות שחצנית כזאת. זה נאמר בפסוק על נשים, אבל זה נכון גם לגבי גברים. אדם צריך לדעת להיזהר לא ללבוש בגד שחץ וגאווה. לך עם בגדים פשוטים, בגדים מכובדים, נקיים, לא בתולעים, לא תלע... תלך עם בגדים מכובדים. לא בגדי שחץ וגאווה. יש בגדים באלפי שקלים, זה פשוט לא עניינך. אתה אל תלך עם זה, גם יש לך. תחלק לעניים, כי אם אחד יפיס לך עכשיו, תחלק. אל תלך עם בגדי שחץ וגאווה, זה הדבר שהוא, הנביא ישעיהו אומר שהדבר הזה הוא דבר חמור מאוד. יש עוד כמה הלכות שקשורות, למשל אמרנו שאדם בתפילה צריך ללכת עם בגדים, עיקון לקראת אלוהיך ישראל. יש, אתם רואים לפעמים, חסידים הולכים עם גרטל. מה זה הגרטל? גרטל, זה כתוב שכשאדם מתפלל, הוא צריך שליבו יהיה מנותק מהערבה. שהלב שלו יהיה נקי למעלה, לא חלילה למחשבות אחרות. למה אנחנו הספרדים לא נוהגים ללכת עם גרטל? מכיוון שאנחנו באופן טבעי הולכים כל היום עם חגורה. וגם מי שלא הולך עם חגורה, הולך עם גומיות בבגדים שלו, שהם למעשה חוצצים בין ליבו לבין הערווה. פעם שהיו הולכים עם חלוק, אז לא היה דבר שחוצץ. והדבר שחוצץ, היו צריכים לפני התפילה לשים גרטל, לשים איזה חגורה, עיקון לקראת אלוהיך ישראל. אבל בימינו שאדם ממילא הולך כל הזמן ככה, אז אין צורך. אבל בכל מקרה, אדם צריך לקראת כל תפילה להכין את עצמו. תראה שהבנים שלך נקיים, תסתכל, צריך לנקות, תנקה אותם קצת. נגעת בדבר לא נקי, תיטול ידיים. תשב קצת, תכין את הראש שלך, תנקה את הראש שלך. אדם צריך להכין את עצמו, עיקון. לא תבוא לתפילה ככה ישר מהשוק לתוך התפילה. תכין את עצמך. אז יש כאן שאומר שגם יש לך חגורה, אני שם גרטל. למה אני שם? בשביל להכין את עצמי. בסדר, אנחנו לא עושים את זה. אבל תכין את עצמך בצורה אחרת. ואחד הדברים החשובים שאדם בתפילה להתפלל, הוא צריך לדעת, להתפלל בצורה מכובדת. אז יש תמיד שאלה שואלים אותי. הרב, מותר להתפלל עם סנדלים בלי גרביים? אז אתה לא מבין אתה שואל. במקום שזה לא מכובד, אל תלך עם זה רק כזה, זה לא מכובד. אם לא היית הולך ככה לפני מלך, אל תלך בצורה אחרת. אבל במקום שזה ככה נוהגים, קיבוץ, כולם שם, יבוא ראש הממשלה, הם ילכו איתו עם סנדלים בלי גרביים. שם אין בזה איסור. אותו דבר, מכנסיים קצרות. תלוי מי, תלוי איזה גיל. ילדים, חובה, מבוגרים, תלוי איפה. כל דבר ישאל את עצמו אדם, אני הולך ככה לפני מלך. פעם מישהו בא לרב זצ"ל וראה אותו הולך בקעת המזון עם חולצה בלי חליפה. אומר לו, הרב, אותנו לימדו שברכת המזון צריכים חליפה. יש כאלה שבאמת אתם רואים אותם לפני ברכת המזון, לובשים חליפה. למה? כל נקראת אלוהיך ישראל? אז אמרו לו, הרב, למה? הוא אומר, אני אגיד לכם. כשבא אליי ראש הממשלה, אני מקבל אותם חולצה. כשבא אליי שר הביטחון, אני גם מקבל אותם חולצה. כשבא אליי שר החוץ, גם כן. ככה, זה הכבוד שאני... אני, לא בגלל שאני מזלזל בהם חלילה. כי זה הכבוד היום. ביניהם זה מכובד, ביניהם זה מכובד. הבגדים היום פחות חשיבותם מאשר פעם. אז אם אני מקבל ככה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון וכל האנשים האחרים, אני יכול גם ככה לדרך ברכת המזון. לא חייב ללבוש בגד מיוחד. אבל אנשים שמקפידים כן דווקא ללכת עם בגד מיוחד, אז אלה חייבים גם בתפילה ללבוש את אותו בגד מיוחד, כמו שאמרנו, סנדלים או שרבולים. פעם הייתי באיזה מקום, ראיתי שיש מתחת, יש ליד על התיבה, מין שרבולים כאלה. לא הבנתי מה זה. אני ראיתי מישהו לא התפלל, עם שרבול קצר, מלביש פה שרבול, מלביש פה שרבול, ואז יד שלהם מכוסה. התפלאתי. אמרתי לו, מה זה? אמרו, לא, זה כי אסור ללכת בלי שרבולים. אבל תגיד, היית הולך לפני המלך עם הטלאים האלה, על ימין ועל שמאל? אמרו לי, לא. אז אמרתי, איך אתה מתפלל ככה לפני הקדוש ברוך הוא? אם אתה חושב שלא מכובד, ללכת עם שרבול קצר, תבוא עם שרבול ארוך. אבל ללכת עם שרבול קצר ועם הטלאי הזה, הרי בחיים לא היית הולך ככה, לא לפני המלך, לא לשום אדם אחר. אז מה, אתה מתפלל בצורה כזאת? תחשוב! היא לא מזמנה בכך שתשים את פה איזשהו חצי שרבול על ימין ועל שמאל. זה שים תלית. אם בעליך מכובד לכם שבור קצר, אז זה בסדר. ואם לא מכובד, זה לא יפתור לך את הבעיה. אדם צריך לדעת, אתה היית הולך ככה לפני המלך? הולך, תלך. לא הולך, אל תלך. כן, הדברים שצריך לשים אליהם לב בעניין הבגדים של התפילה. אמרנו שוב, הבגדים האלה יש בהם הרבה עניין של כפרה, שזה דבר שמחפר על עם ישראל. ועיקר העניין הזה זה בגדי שבת. שבת יש ערך מיוחד. והגמרא מספרת על חכם אחד שלא היה לו בגדים מיוחדים לשבת. היה לו רק סט אחד של בגדים, ורוצה לכבד את השבת. והפסוק אומר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך מיום קודשי, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. מה זה מכובד? תכבד אותו במפות על השולחן, בגד לשולחן, בבגד נאה, ברחצה שדם מתרחץ. אבל אותו אדם לא היה לו. אומרת הגמרא, מה הוא היה עושה? כל השבוע כולו היה לו בגד, היה מקפל אותו. מגיע לשבת, מיישר אותו. זה אותו בגד. זה מה שיש לי. אני מכבד אותו למה שאני יודע, ומה שיש לי. אדם עובד, אדם מצבה. כל השבוע הולך עם מדים, שבת הולך עם מדים. אין בעיות. שבת תלך עם מדי א'. שבת, יש לך שני סטים, ככה תעשית יותר חדש, תלבשת בשבת. תגרץ אותו לפני השבת. נקה אותו לפני השבת. תעשה משהו לכבוד השם מכובד. יש עניין מיוחד לעשות כל מה שביכולתו לשנות. יש כאלה, בצבא אני זוכר, היו הולכים בשבת עם כיפה מיוחדת. כל השבוע הם מדהים, גם בשבת הם מדהים, אבל שבת עם כיפה מיוחדת, תעשה איזה כבוד. אני זוכר שפעם באתי את אחת המשטרה בצפת בשבת, ואני רואה שם איזה שוטר דתי יושב שם ויומנאי מקבל את כל הבלגן. אני אומר לו, שבת היום, מה אני אעשה? אנוס, תראה, מה אני אעשה? אמרתי לו, מה זה אנוס? תדליק נרות שבת. הוא אומר לי, זה לא גרים פה. אמרתי, לא, אבל כבוד שבת! שכל מי שיכנס, יראה נרות שבת. לכבוד השם מכובד. גם אם אתה כל השבוע הולך מדהים, וגם בשבת היא מדהים, תעשה משהו מיוחד לכבוד שבת, שיהיה ניכר. נער מספרת על חכם אחד שלא היה לו כלום בשבת לאכול. רק קסה דארסנה. משהו פשוט. שם אותו על צלחת יפה. שם ליד זה חתיכת פטרוזיליה. לא יודע מה. שיהיה ניכר כבוד שבת. שיהיה ניכר כבוד שבת. תעשה זה משהו שיהיה ניכר כבוד שבת. יש סיפור על איזה מספרים על הבעל שם טוב, שאמר פעם לחסידים שלו, אתם רוצים לראות את אליהו הנביא בא למישהו, לכו למקום פלוני ותראו. הלכו לשם, ראו זוג מבוגרים, שיש להם רק לחם יבש, ויושבים ואוכלים סעודת שבת. וכל פעם שהבעל לוקח חתיכת לחם יבש, אומר לאשתו, אוי, איזה מעדנים, אני טועם בזה טעם גן עדן, אני טועם בזה חמין, אני טועם בזה דגים, אני טועם בזה בשר, אני טועם בזה מרק. כל פעם, כל חתיכת נגיסה שהוא נוגס בלחם היבש, הוא מספר לאשתו איזה טעם המן שהוא טועם בחתיכות. ואשתו, הוא מודה לה על התבשילים המשובחים שהכינה לו. והיא מבסוטה ומתמרגת שניהם, ושניהם מתמרגים עם האכלי השבת, אלה שסיפרתי לכם. חזרו וסיפרו לבעל שם טוב, אמרו לו, תשמע, זה לא... אמר להם, דו לכם שהשמחת שבת הזאת יקרה לפני הקדוש ברוך הוא כמו עולות וכבשים. כי כל אחד מכבד את השבת עם מה שיש לו. אבל מי שיש לו, צריך לדעת שלא יהיו בגדים של שבת כמו בגדים של חול. פעם שאלו את הרב עליו השלום, כתוב בשער הכוונות שאדם צריך בשבת ללכת עם בגדים לבנים. אז למה הוא הולך עם בגדים לבנים? אמר לי, אם אני לכם בגדים לבנים, כולכם צריכו ללכת עם בגדים לבנים. תלכו כולכם בגדים לבנים, לא תלכו. אז אני לכם בגדים רגילים. אבל יש מי שגם בדברים האלה אדם צריך לדעת, אם הוא רוצה להדר, שלא יהיה שונה מכולם. אדם תמיד צריך להיות דעתו מעורבת עם הבריות. אדם צריך לדעת, אני כמו כולם. כמו כולם בבגדים שלו, ואז, כך אומר את הפסוק, שהתפללה חנה על בנה, ונתת לעבדיך זרע אנשים, אדם שמעורב עם האנשים, כך התפללה על בנה. ובכן מורי ורבותיי, למדנו היום כמה וכמה הלכות שקשורות להלכות בגדים. והלכות האלה, חלק אדם למד מבחינת דרוש וקבל שכר. חלק אדם למד הלכה למעשה. עיקר העיקרים שידע האדם, שאדם נברא בצלם אלוקים, ולכבד את צלם אלוקים שבתוכו, זו מעלה גדולה. יהי רצון שנזכה לראות כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם בשירם ובזמרם, הכהן הגדול, לבוש בגדי כהונה, נכנס לבית המקדש, עובד בבית הקודש, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה.